חבר הכנסת נאור שירי מיש עתיד, שלום וערב טוב.
ערב טוב, לא חבר בוועדה, אבל אתה יודע.
כן, לכן ככה הסתייגתי. חבר הכנסת
שלא בוועדה יכולים להיכנס מדי פעם.
כן, אבל היום זה יצא מפרופורציות, אתה יודע מה, בוא נשמע איזה חצי דקה, ככה ניתן תזכורת למאזינים מה קרה שם, אנחנו לא יכולים להראות, אבל לפחות יכולים להשמיע.
אנחנו לא נצא! אדוני היושב-ראש, אני מבקש הצעה לסדר.
משה סעדה, אתה לא יכול לעזור לסתום פיות בחברי כנסת. סעדה,
עד שלא בחרו אותך למחש, הייתה גם ממש
לא. לא, 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 אני לא מוכן. לא, אני לא מוכן
לצאת. בושה.
זה הרגע שהסדרנים גוררים אותך ממש החוצה בכוח. איך הגענו לכזה מקום, לכזה פינה, חבר הכנסת שירי?
אני, קודם כל, ערב קשה של פיגוע, אז אני רק רוצה לאחל קודם כל החלמה מהירה לפצוע. הגענו למצב הזה, זה בעצם תולדה של חודש שלם של דיונים, או שלושה שבועות של דיונים, שבהם אני מנסה לדבר, לא רק אני אלא שאר חבריי חברי הכנסת, בעיקר מהאופוזיציה, ופשוט לא מצליחים. זה משהו שקורה פעם אחר פעם. אני נרשמתי כבר לפני שבוע וחצי לשתי דקות של דיבור. אני לא מצליח להגיע לזה. כל פעם, במשך 4 שניות, 5 שניות, כל היום קוראים לנו בקריאות, מוציאים אותנו מהוועדה, לא נותנים לנו לחזור. זה לא עובד ככה. זה פשוט לא עובד ככה.
טוב, זה, תגיד, מה הכי מוציא אותך מהכלים כשאתה קורא את עיקרי הרפורמה המשפטית? היא רחבה, היא נוגעת בהרבה נקודות, אבל בוא ניגע בדבר שאת האזרח נאור שירי, הוא אומר, אם זה עובר, אני מרגיש שפגעו בדמוקרטיה הישראלית.
אני חושב שהדבר המרכזי, בסדר, אם אני מנסה לעשות איזה הקשה מכלל סעיפים שמדברים עליהם, חלקם עברו, חלקם מדברים עליהם, זה שיש הפרה בוטה של מגבלות הכוח של רשויות השלטון. אם אנחנו מסתכלים שנייה בפרספקטיבה קצת יותר רחבה, במשך העשור האחרון, או לפחות העשור האחרון שאני קצת יותר בתודעה הפוליטית, הכנסת היא אחת מרשויות השלטון שאמורה להיות מופרדת מהממשלה, נדרסה לחלוטין. אני יודע שאתה תסכים איתי, אתה מכיר את העולם הזה.
זה נכון.
הכנסת היום נשלטת באופן מלא על ידי הממשלה.
אוקיי.
על זה אנחנו מסכימים.
זה קורה אגב בכל ממשלה, מימין ומשמאל.
אני אמרתי בעשור האחרון, לא ציינתי ממשלה אחת כזו או אחרת. זה חטא שגם אנחנו בשנה וחצי...
בא ראש ממשלה, מרכיב ממשלה, נותן את הטון, ממנה את השרים, הכנסת היא איזשהו נספחת. כן, אוקיי.
אני מסכים איתך, אנחנו מסכימים בנושא הזה, ידעתי גם שתסכים איתי, כי אתה רואה את זה וכולנו רואים את זה. אז תסכים איתי שכבר הופר האיזון בין רשויות השלטון והפרדת רשויות השלטון בישראל. פעם אחת שלקחו רשות אחת, ועכשיו באים לרשות השנייה, ובעצם בכל סעיף וסעיף מההצעת החוק הזו, נותנים את האוטונומיה או את השליטה המלאה למי? שוב לממשלה. אז הממשלה לקחה פעם אחת, והסכמנו על זה שנינו, לקחה פעם אחת את הכנסת, ועכשיו היא עוברת לרשות השלישית, שאמורה להיות רשות שמבקרת אותה, נסכים על כמה, נסכים על איך, נסכים במה, נסכים לא, אפשר על זה לדבר, אבל היא לוקחת אותה, ובעצם מספחת אותה גם לשליטתה המלאה, היא תמנה את השופטים, היא תחליט במה מתעסקים, מה זה חוק יסוד, מי מחוקק את החוק היסוד, זה לא עובד ככה. אתה ואני לא יכולים לחיות במדינה כזו. הראשונים אגב שיסבלו זה המיעוטים, או מיעוטים הופכים להיות מי שפחות מ-61. אז היום זה הימין.
אז אני רגע רוצה לשאול, אז בוא, אז אתה יודע מה אני הולך איתך, אנחנו בוא נדון עניינית עכשיו בסוגיית הרפורמה, את מאזינים לך עכשיו ציבור גדול, שלא מרגיש שום אמון במערכת המשפט, ואני אסביר לך גם למה. כי בסוף בית המשפט העליון עוסק בענייני ציבור, הוא עוסק בחוק הגיוס ובחוק הגיור ובהתנחלויות והסדרת יישובים ובתקנות ובחוקים ובהגנה על מיעוטים, הוא לא עוסק, אם אני ואתה עכשיו נתווכח, אם נהיה שכנים בדיור ונריב בינינו, הוא לא נגיע לבית המשפט העליון.
לא לבית המשפט העליון, אבל הוא מגיע.
יכול להגיע לעתים מאוד מאוד...
מגיע לבית המשפט, ויכול להגיע נכון, מסוגיה כזו...
כן, לא על זה, בוא נאמר, לא על זה כמה ונופל, לא על זה הסיפור של הרפורמה, זה עדיין ימשיך להיות, גם בית המשפט ישתנה לפה, לשם, בכל הרפורמה הזו תעבור, זה עדיין יישאר. אנחנו מדברים על העניינים הציבוריים, שבאים לדיון בכנסת, כי העם בישראל חלוק בדעתו, למשל על גיוס לצהל, ולמשל על תקציב, חלוקת המשאב הציבורי, ולמשל על נושא השוויון, מהו בדיוק שוויון, מהי דמוקרטיה, מהי יהודית ודמוקרטית, וכולי וכולי וכולי, וזה מגיע בסוף לכנסת, הכנסת מתווכחת, דנה, עוסקת, מגיעה לחוק, החוק עובר, בא בית המשפט העליון, ואומר, יש לי עדיין סמכות מעליכם. ופה אומר האזרח, okay, רק שנייה, okay. שנייה אחת, אני לא בחרתי בכם כשופטים לקבוע לי האם הפתק ששמתי בקלפי הוא בסוף היה בסבירות כזאת או בסבירות אחרת. לא רוצה את זה. אני יודע מה אני רוצה, בשביל זה שלחתי נציג שמייצג אותי מצוין. ואת זה באה הרפורמה ורוצה לתקן. היא לא רוצה להשביט את בית המשפט, היא לא רוצה שהוא לא יעשה את מה שהכנסת אומרת, או שהוא יהיה יסמן של הכנסת. ממש לא. בית המשפט יוכל להמשיך לקבוע את מה שהוא חושב, את מה שהוא מאמין, אבל הוא יהיה במבנה שישקף את המפה הפוליטית בעם.
אוקיי, אז קודם כל, העלית המון נקודות, ובטח ובטח העלית את נושא הגיוס, שהוא נושא, בוא נגיד, נושא מאוד מאוד במחלוקת בחברה הישראלית, ונורא נורא קשה להתייחס אליו, בטח ובטח, אני מניח שאנחנו
במסגרת
זמנים לא ארוכה. אבל אני דווקא אתייחס לזה בכמה נקודות. בא מדינת ישראל, בסדר? ממשלת ישראל, או כנסת ישראל, ונמנעה מלעסוק בדיוק בנקודות, אוקיי, אם אני שנייה הולך איתך רוחבית שנייה אחורה, והיסטורית, ונמנעה מלעסוק בנקודות שהיא עצמה הגדירה לה. במגילת העצמאות, התחייבנו, ואני חושב שאולי זה יהיה איזה מסמך שאיפשהו סביבנו יכול להיות איזה מכנה משותף שאנחנו נסכים עליו. כי היום אין כמעט שום דבר שאנחנו יכולים להסכים עליו, בטח ובטח שמדובר בשני צדדים שהם כל כך בקיצוניות.
בפערים גדולים.
נכון, אז במגילת העצמאות, שאני ואתה נסכים עליה...
לא בטוח שאני מסכים על כל מגילת העצמאות, כן?
אוקיי, בסדר, אבל אנחנו צריכים להסכים על משהו. עם שנינו באג'נדות מאוד מאוד שונות, משהו צריך להיות בינינו. אז
אני מסכים שהדמוקרטיה שנייה, צריכה להיות שוויונית ליהדות.
שנייה, לא מוזכר אפילו דמוקרטיה. לא מוזכר את דמוקרטיה במגילת העצמאות. אבל כן מוזכר ערך השוויון. וכן מוזכר שצריך תקום מועצה שתכונן חוקה במדינת ישראל. והמון המון שנים נמנעו מלעסוק בנושא הזה. הן בנושא של החוקה, שתבוא ותגדיר קווים מאוד מאוד ברורים, כמו שיש למשל, תמיד אוהבים להגיד בארצות הברית פוליטיקאים ממנים שופטים, נכון, פוליטיקאים גם עושים שימועים, נכון, מה, פוליטיקאים גם מוגבלים במשך כהונה. אישור של שופט כרוך גם באישור הסנאט, יש ממשל פדרלי ויש בתי משפט מדיני, אני לא אכנס לזה. אבל okay. הנושאים שבמחלוקת, בטח ובטח בכל החברה, הישראלית, מגיעים לפתחו של בית המשפט, כי כנסת ישראל וממשלות ישראל לדורותיהן נמנעו מלעסוק בהם. אם פעם
אז
אחת
אם לקחנו את חוק הגיוס, חבר הכנסת שירי, אם לקחנו את חוק הגיוס, החוק עבר כמה פעמים ושוב ושוב נפסל על ידי בגץ.
נכון, כי החוק, קודם כל, הוא לא תמיד נפסל על ידי בגץ, היה כמה פעמים שהוא עבר, פשוט הממשלה שינתה אותו ולא חוקקה אותו עד הסוף. אבל בא בית המשפט ואומר, כנסת ישראל היקרה, אתם אלו שאמרתם שאתם רוצים לייצר שוויון. אתם נתתם לי את הסמכות. בסוף בא בית משפט, אם אני ואתה נסכים על הכל ואין שום מחלוקת בינינו, והחוק כל כך ברור, אין צורך בבית משפט.
אז באה הכנסת היום ואומרת, כבוד בית המשפט, אנחנו רוצים לקחת ממך חלק מהסמכות, טעינו. נכון, זה היה 70 שנה ככה, לא נחרבה המדינה, אבל לקחת את הסמכויות בית המשפט צעד אחד יותר מדי, רגע, אנחנו רוצים לחזור קצת אחורה, בדיוק על זה הוויכוח.
אני איתך, אבי, ואני אחדש לך, לא רק אני איתך, מרבית כנסת ישראל היום, על כל חבריה, בין אופוזיציה ובין קואליציה, הסכימו שיש לעשות שינויים, תיקונים והגדרות נורא נורא ברורות לתפקידו של בית משפט במדינת ישראל, לתפקידה של כנסת ישראל וגם לתפקידה של ממשלת ישראל. הבעיה העיקרית, ואני חוזר ואומר לך, שאין שום מקום לשיח. שום מקום לשיח. ולקחו את השינויים שצריך לעשות, שאני ואתה סובלים, אתה דיברת מקודם על האזרחים בקצה, שאף אחד לא באמת מבין מה רוצים ממנו, גם חבר הכנסת סעדה דיבר. בסוף אני ואתה סובלים מבתי המשפט בזה שלוקח לי ולך, נניח, לעשות הליך משפטי שנגרר 5 ו-6 שנים. זה המהות שאני מרגיש את בתי המשפט, שאין בתי משפט קהילתיים, שאין מספיק שופטים, שיש אלימות בספורט, שיש 1,001 דברים שהרפורמה הזו לא נוגעת בהם. בסוף השינויים האלה,
אבל כל שינוי חייב להתחיל ממשהו בסוף.
אבל לא יכול להיות, אבי, לא יכול להיות, תסכים איתי אתה, שלא יכול להיות שהממשלה שלקחה כבר את הכנסת, עכשיו תיקח גם את בית המשפט.
היא לא לוקחת את בית המשפט. היא לא לוקחת את בית המשפט.
היא תמנה באופן מלא את השופטים.
היא לא תמנה באופן מלא את השופטים. היא רוצה ליצור איזון שהיום מופר לטובת צד אחד.
לא נכון.
חד משמעית.
לא, ועדה לבחירה. לא,
אני תקרא. היום הרכב הוועדה למינוי שופטים הקיים, אם אתה לוקח את החברים בה...
יש תשעה ויכולת וטו. יש תשעה ויכולת וטו לשני הצדדים. בטח ובטח בבחירה של שופטי עליון. אם תיקח היום את החוק ואת התיקון המוצע, יש רוב מוחלט לקואליציה. הם לא צריכים לא את השופטים, לא את יהיה הנציגים, אם לא יהיה כן יהיה של, של לשכת עורכי הדין, ובטח ובטח לא את, את האופוזיציה.
אוקיי,
יש
אז תראה,
החלטה מלאה של, של הקואליציה. עכשיו זה לא נגמר רק בזה.
מתוך תשעה חברים היום, לא, רק בוא נצמד רק לעובדות, מתוך תשעה חברים היום, יש את שר המשפטים, יש שר נוסף של הממשלה, ויש חבר כנסת של הקואליציה, אלו שלושה אנשים שמייצגים את הקואליציה. החבר כנסת הנוסף מייצג את האופוזיציה, שני חברי לשכת עורכי הדין, זה היום, שני חברי לשכת עורכי הדין, שהם בדרך כלל בקליקה עם השופטים, הם באים לאולמות, הם מייצגים שם.
זה לא נכון, להזכיר לך את הוועדה הקודמת, לא נכון.
לא, בסדר, כי בוועדה הקודמת יצא...
נצמדים לעובדות. בוועדה הקודמת מונו שופטים שמרנים, חד משמעי. מה זאת אומרת? הילד שקד בהיותה שרת המשפטים, הייתה חברה ללשכת עורכי הדין, במינתה שופטים.
כי היה שם איזשהו סיפור ספציפי שקרה בוועדה הקודמת, אני לא רוצה להיכנס אליו, אבל זו שורה אחרונה, חבר הכנסת נאור שירי, אני רוצה...
תסכים איתי שצריך לייצר, אני איתך בשורה האחרונה, תסכים איתי שצריך לייצר איזונים ובלמים, תסכים איתי? היום אתה הרוב, מחר אני הרוב, מסכים. אז זה אחד שהסכמנו. תסכים איתי על עוד דבר, שהממשלה הזו מאז כינונה, בסדר? ועוד לפני כינונה, עוסקת אך ורק בדברים המשפטיים ובדברים פרסונליים, בחוקים פרסונליים, בין אם נסכים או לא. היא לא עוסקת לא בביטחון, לא ביוקר המחייה, לא בנושא שאתה בטח ובטח תתחבר אליו בכל נושא המיוחדים במדינת ישראל, בכל הנושאים שחשובים לאזרחי...
אבל אני חושב שיש לה עוד שלוש שנים לעבוד ולכהן. היא קודם כל רוצה לייצב את עצמה, ויש לה עוד שלוש שנים לכהן. היא עכשיו עובדת על התקציב. אתה יודע מה? בוא נחכה קצת.
אבל הבחירות, אבל הבחירות האלו, וגם בטח ובטח מפלגת ש"ס, רצו אך ורק על נושא יוקר המחיה.
שמעת את הריאיון של רוני קובן, שמעת את הריאיון של רוני קובן עם נשיא בית המשפט העליון לשעבר, אהרון ברק? לא יצא לך.
מה, על ישראל הראשונה והשנייה?
לא, 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 על היהדות, על הדת, על היהדות, על ישראל. לא, ישראל דמוקרטית ויהודית, אתה יודע מה? בוא נשמיע רגע איזה דקה, לא, אין לנו הרבה זמן. ממש ממש דקה, תן לנו רגע.
בבקשה.
כל הזמן בשיחה שלנו עלה הצירוף הזה יהודית ודמוקרטית. נכון? אתה אמרת בעצמך, זה הבסיס, יהודית ודמוקרטית. בית המשפט העליון, המוסד, כל כך חשוב, אמור להיות גם הוא יהודית ודמוקרטית. ואולי הייתה להם תחושה שאתה בעיקר עם הדמוקרטית.
אז א',
זה נכון אגב.
לא.
לא, אבל אם מסתכלים עליך, אהרון ברק האדם, איפה אתה נמצא יותר, בדמוקרטית או ביהודית?
אני נמצא יותר בדמוקרטית, משום שאני לא מכיר מספיק את המקורות היהודיים. אני מצר על כך. אני הייתי בעד שילמדו יותר יהדות את השופטים שלנו.
את המשפט העברי, היהודי, אתה מכיר?
מעט מאוד.
גמרא.
מעט, מעט, ואני מצר על כך. אבל לא משום שאני חושב שבאיזון...
טוב, לא משנה, בהמשך הוא גם אומר שהוא לא מאמין בכלל בקדוש ברוך הוא, ועוד אמירות כאלה, אין לנו הרבה זמן להשמיע את הכל. יושב חצי מהעם ואומר, אני לא נותן אמון בפסק דין שאהרון ברק מוציא בנושא הגיור. הוא לא מבין מאיפה זה, מה הקטע, מה העניין בכלל. הוא לא מבין את הרקע, הוא לא מכיר את המקורות היהודיים. והוא קובע לנו ההלכתי, היהודית, דת היהודית, איך התגיירו במדינת ישראל. זה אבסורד.
אני רוצה שנייה, אני מבין שקודם כל אתה מבין בנושא הזה הרבה יותר טוב ממני, ובטח...
לא, אני אתן לך דוגמאות, יכול להיות גם בנושא ביטחוני, אני לא מצפה שעכשיו השופטים יהיו ביטחוניסטים, אבל מינימום.
אבל לשם אני לוקח את זה בדיוק כמו שאמרת. בסוף שופטים בטח ובטח בבית משפט עליון, שמכריעים בסוגיות סופר קריטיות בחברה הישראלית, לוקחים כל דבר בשיא הרצינות, ושהם הרי לא מומחים בהכל, ושמגיע נושא לשולחנם, הם לוקחים, בודקים, הופכים את הנושא מקצה לקצה, מתייעצים עם מומחים. אני מניח, רק אני אומר משפט אחרון באמת, אני מניח ואני רוצה להניח שבסוף בית משפט עליון במדינת ישראל לא סתם זוכה לתשבוכות שלו מכל העולם, כי הוא אכן איזה מקור שבא ואומר אני רוצה לייצר צדק.
אולי הוא זוכה לתשבחות מכל העולם, אבל הוא לא מקבל תשבחות מחצי מהעם שאותו, שעליו הוא ממונה. וזה הרבה יותר חשוב לקבל תשבחות מרוב העם לפחות.
אני מסכים איתך, אבל קח את הפוליטיקאים במדינת ישראל. היום כנסת ישראל זוכה לאמון.
אין בעיה, בשביל זה יש בחירות. אז אתה לא רוצה, אל תבוא לבחירות. זה המשחק הדמוקרטי, אתה לא אוהב, כן אוהב. בשביל זה יש בחירות. את השופטים אני לא יכול לבחור. אני יכול לבחור מישהו ולהיות לא מרוצה מהתוצאה, אוקיי?
אתה בוחר, אני מסכים איתך, אבל אתה בוחר בסוף את נבחרי הציבור שלך. נבחרי הציבור הם אלו שבוחרים את השופטים.
חבר הכנסת נאור שירי, יש עתיד, אין לנו זמן, מתנצל, זה יכול להיות עוד ככה דיון ארוך ומעניין, אבל נעשות אותו פעם אחרת, תודה לך.
אני תמיד אשמח לדיון ארוך ומעניין, תודה רבה על השיחה.
ערב טוב.